על פרשת תולדות, על יעקב ועשיו, יעקב זה הרוח, עשיו זה החומר, והגדלו הנערים, והיה עשיו איש יודע צייט, איש שדה, ויעקב יסתם יושב אוהלים. מאבק איתני מתנהל בין גורמי האנושות, מאבק ישן ששנותיו כמו שנותיו של האנושות. לא בחיצים, לא ברובים, מאבק של רעיונות, מאבק של השקפה בין יעקב לעשיו. פעם זה בין יהודים לגויים, פעם בין צדוקים ופרושים, פעם בין דתיים ופורקי עול. אילו שרואים את ביתם בעולם הבא, כנגד אילו שרואים שאותם כאן כשירות בפרוסדור, ושאותם פה בפרוסדור, ואחרים שרואים את תענוגות עולם הזה ואת חווה, את חזות הכל, אלה יושבים אלו ואלו פה. אלה יושבי אוהלים ואלה אנשי שדה. זה מחלוקת קרואה בין הרוח לחומר. בכל מיני סוגים, יעקב מסמל את הרוח, מעניין אותו הרוח, עשיו מעניין אותו החומר. זהו המאבק שפה התורה מספרת בין יעקב לעשיו. ובכן, אנחנו כבר רואים מבורש שהשם של עשיו עשוי. מה זה עשיו? עשוי גמור, ככה אומר רש"י. הוא מוסלם, הוא לא רואה את עצמו מחויב לשום מאמץ. הוא רוצה להשלים אישיותו ולתיקון נפשו. כל מה שחסר לו זה רק החומר, 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 בהגדלת רכושו, סיפוק תאוותיו. לחלק הרוחני הוא לא מקדיש שום דבר. הצדיק הפוך. הוא תמיד רואה שחסר במעשיו, וכמי שעליו עוד לעמול רבות לתיקון נפשו. יעקב הוא מכונה לשון עקב. ענבה, הרגשתו בקולט כמו שלא השיג כלום, כמו שבכל פעם עליו לחזור ולחזור ולחזור ולחזור. עשיו זה עשוי. עשיו זה עשוי, יעקב זה עקב, ענבה, חסר לו. זהו היסוד הגדול ביותר. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו וידו חזד בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. אצל עשיו כתוב ויקראו, אצל יעקב כתוב ויקרא. שמו של עשיו נקרא בפי רבים ויקראו, בעוד שמו של יעקב מופיע כמי שנקרא על ידי יחיד. הרשע, הרע, הכפירה הם הרוב השולטים בעולם. לעומת זאת הצדיק, הטוב, המאמין, הוא בודד בעולמו, מיעוט קטן בתוך רוב רועש ורוגש. הוא לא צריך להיבהל חלילה מעובדת היותו קטן ודל אל מול קהל גדול של ענק של מתאבים אותו ומתרחקים ממנו. אמנם הוא קטן ומספר נציגיו זרום ביותר, זה לא משנה, האמת אמת איתו. כמו שענה רבי יונתן איביש גאון ישראל בקדושו לכומר הנוצרי ששאל אותו לפשר עמידתו של העם היהודי מנגד, הרי יש רוב של האנושות לא סבורה ככה, והרי בתורה שלכם נאמר כי אחרי רבים להטות, אמר לו הכומר. אמת, רוב נחשב כאמצעי הכרעה שאחריו יש ללכת, לפיו יש לנהוג. רק שיהיה ספק, אם מסופקים אנו בבשר, אם זה נבלה או שחוטה, עלינו ללכת אחרי הרוב. אבל כשברור לנו כי הבשר שנמצא היא נבלה, אין ללכת אחרי הרוב המסתבר, אלא אחרי ידיעתנו הברורה. ורב אלחונן וסרמן אמר כי בעצם הקושייה מעיקרה בכלל לא מתחילה. רוב אינו רוב, מאחר והחלטותיו אינם הכרות שבשכל, אלא החלטות הבאות מנגיעות של תאוות. אין פה עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם שהחליט להיות חילוני, אלא פשוט זה נגיעות שיש מההחלטות, כאילו זה לא נקרא רוב. ידו של יעקב הוא חסד ויעקב ועשיו. כל ימי חייו, כל ימי חייו, מה שעשיו מזלזל ומבוזה בביתו של עשיו, אז יעקב אוחז אותו. את עשיו מעניינים תיאטראות, תענוגות, מנמי חיים. הבלי העולם הזה הוא רחוק מתורה ומהירה. הוא בז ללולב, בז למצע, הוא דורס על כל מיני תורה ומצוות. הוא פשוט מתרחק ומתאהב. הבכורה נדחית בבוז על ידי עשיו. הוא היה אביהם הרוחני של מבזי הקודשים לדורותיהם. זה רוצה לומר שמה שהוא מבזה את עניין של יקר וקודש, ויעקב לוקח, ויעקב אוחז בעקב עשיו, הוא אוחז בבחורות, הוא אוחז בדברים שעשיו עוקב, ויעקב אוחז במה שהוא דורז. ומה הוא נותן לו? נזיד הדשים, שיצא למרחבי השדות, ושהוא יעשה מה שהוא רוצה. ידו של יעקב אוחזת בכל מה שעשיו רומס ברגל גאווה. הוא מוכן למכור אפילו את הבכורה תמורת הדשים, סעודה, תמורת איזה תענוג וכדומה. איך אמר יעקב? העבודה בבחורות, אין רשע זה כדאי שיקריב לקדוש ברוך הוא. אמר עשיו, מה טיבה של העבודה הזו? כמה עזרות ואנשים ומיטות תלויים בה? זה לא שווה לי שום דבר. במשך כל הדורות מוכן יעקב למכור את פרוסת לחמו כדי שיוכל לעמוד בבית השם. צאצאיו מבטרים על משכורת עתק ומשרדי פאר כדי שיוכלו לשבת באוהלה של תורה ולהיות עבדי השם. העובדים אותו בימים ובלילות. ועשיו של פעם, עשיו של היום. יגיע הזמן והוא יסכין, ואז אם אחרי החיוך מפניו הוא יצח בקול, מה זה גזלת לי את הבכורה, עכשיו אתה ניצג, עכשיו נזכרת לצעוק. בינתיים הוא צוחק, 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 צוחק. והגדלו הנערים וישב איש יודע צייד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב עליהם. כל זמן שהיו קטנים לא היה ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדגדג בהם מה טבען. כיוון שנשאו בני עד ג' שנה, זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודת אלילים. לעבודת אלילים. עשיו פורש לשדה, ארמומי, שקרן, יעקב מגלם את האיש תם, שאינו חריף לרמות את הבריות. יש לו יכולת שכלית לככה. יש לו, יש לו. הרי אתם יודעים מה שעשה לבן. אמר ללבן, אם רמאי הוא אחים אני ברמאות. יש לו אפשרות לרמות, אבל הוא איש תם, הוא שולט על על המידות שלו. ובכן, פה הוא לא יכול לרמות את הבריות כמו עשיו אחים. הוא יכול לרמות. כאשר נשאל על ידי רחל, כיצד הוא מתכונן לרמות את אבי, אבל אסור לצדיקים ללכת בדרכי שקר, יעקב אבינו ענה, כי גם לצדיק מותר ללכת ברמאות כנגד הרמאים. כלומר, כאשר באים במגע עם רמאי, מפגש הזוקק לרמאות, מותר ואפשר לרמות. אבל אין מגע כזה, הרי שרמאות אסורה. וזה פשר הנהגתו של הצדיק. הוא נראה כמי שאינו חריף לרמות, מפני שבמהותו הוא לא כזה. והרמאות אינה בסיסו, רק לעתים נדירות. יעקב אבינו לא משתמש בכושר רמאותו, כשיש לו עסק עם לבן. את רוב ימיו הוא לא עושה ליד לבן, אלא בבית המדרש, ליד הסטנדר, ושם אישיותו כמו שאינו חריף לרמות איש תם. מאוד מצוין עשיו בתורת איש שדה, הרי שיעקב מוזכר כי יושב העלים, השדה מציין מקום פתוח, בהיעדר מסגרת מחייבת. בשדה חש הרשע כי בידו לעשות כל אשר ירפות, זה מקום ללא מגבלות כל שם. כזה הוא עשיו, עשיו הוא רשע מלוכש לשמור כל עולם לחיות בלי מערכת חוקים, בלי תנאים, בלי הוראות, אל תגידי מה לעשות. לא כן יעקב, תמיד יושב אוהלים, ביטוי שמשמעותו מסמל את כל המנוגד לאיש שדה. הצדיק חי תחת עול מצוות והוראות המכתיבות את דרכו על כל צעד ושעל בחייו. במשך כל ימי חייו, וכן מהרגע שבו הוא פוקח את עיניו בשנת הלילה ועד הרגע שבו עולה על בלילה על מיטתו. הנהגתו חסרת הסדר והמשמעות של עשיו גורמת לו לעייפות. משך כל היום הוא מתרוצד בשדות, ובסופו של היום הוא מתלונן כי עייף אנוכי. הוא הופך את היום ללילה ולילה ליום. כל סדר חייו מתהפך מעייפות והרגשת חידלון. ואתם יודעים מה הולך שם מהשנים סמים. עשיו הנכנס אל החדר מוצא את יעקב, שהוא מבשל לנזיד אנשים. יש לו תאבון, והוא מבקש עליתי נינה מן האדום האדום הזה. הביטוי מהווה, מזהה את החבל לפי הצבע שלו. ככה מבטאים אוכל. זה הרשעים. הם לא מבקשים לעמוד על מהותו של כל דבר, רק מראו החיצוני. זהו, תפיסה שטחית על כל הדברים. לא משנה מה הדבר, כן בריא לגוף, לא בריא לגוף, כן בריא, יש לו צבע יפה, בבקשה. הגישה היא כה רדודה וחסרת עומק, שטחית, עד שהחפץ המזוהה לא לפי מהותו ותכונותיו ולפי צבעו החיצוני, דבר שהוא ודאי תפל. תפיסה זו עומדת גם ביסוד שמו של עשיו, על כן קרא שמו אדום. אין כוונת השם אדום להזכיר את סיפור נזיד העדשים דווקא. זה לא דווקא זה. מסתבר יותר ששם זה לא בא לבטא את תפיסתו הרדודה והפשטנית של עשיו. תפיסה שאין לה בעולמה אלא זוהי שלפי מראה ריח וקול. ללא ירידה לתוך עומקה של המהות ולזרם של הדברים. זהו עשיו. אדום, רק חיצוני, בלי שום תוכנית לעומק. צדיק לעולם לא יתרשם ממראה חיצוני של דבר. הוא לא מתפעל מהגודל, מההיקף, מהצבע, מהצורה. מגמת פניו היא לגופו של עניין ולמהותו של הדבר. משום שהרצינות והכובד הדת מדריכים אותו בכל הכרעותיו. הוא יודע שכל העולם זה רק אשליה, בבואה, נפוחה וחלום יפה. גם אם מראותיו יפים ככל שיהיו, זה חלום שבסוף כשאדם יקום, יקיץ מהחלום, אז יש סוף. צדיק יודע להחדיר בקרבו את תחושת הרעיות ואת הידיעה כי סוף יבוא לאשליה, כי יבוא היום הוא יעמוד לפני בית דין של מעלה לעשות חשבון על מעשיו. כאשר מציע יעקב לעשיו להחליף את הבכורה בנזיד הדשים, הוא אומר בתקופה מאוד מעניינת, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. אזכרת יום המיטה משמשת עשיו כבריחה מן הקודש. וכאן אנו עדים לתופעה מעניינת, דווקא אותה ידיעה שמלווה את שומרי התורה והמצוות בחזרה בתשובה, היא שמניעה את עשיו להתפקר ולהתבצר בתאוותיו. זה פלא פלאים, אכול ונשתה כי היום נמות, כי נחר נמות. יום המוות הוא תמרור מכוון, אך הכוונה שהוא נותן תלויה בדמותו של המתבונן בתמרור. מפני שכשנזכר אדם שיום אותו קרב ובא וחייו קריבים לקיצם, הוא חש כי היקר לו ביותר הולך וניטל ממנו. והתחושה הזאת אובדנה הפנימי, הפתאומי של היקר מכל, אפשרות לחיות ולעשות מביאה לפעול במשנה מרץ לניצול מרבי של הזמן שנשאר. הוויכוח, מה נקרא? יקר. לרשע יקרה כל דקת חיים בשל אפשרות הנאה מהעולם הזה, אפשר להפיק עוד באותו זמן שנותר לו. שרי לאחר מותו יבוא על עונשו, אם הוא חושב מגיהנום הוא מעוניין להפיק לפחות את מלוא ההנאה שבעולם הזה. ואם הוא לא מאמין בשכר עונש, הרי שגם אז אינו רואה כל עתיד ברגעים של אחר המוות. בין כה וכה הוא חש כי מה שנותר לו לעשות הוא לבלות עוד ועוד מהתענוגו שמציע העולם הזה. חשוב לנצל את כל האפשרויות שבידו כדי להפיק את מרב האפשרויות הבילוי שבידו, לאכול ולשתות עוד ועוד, כי מחר יבוא יום המוות. גם את הצדיק מביא יום המוות לריגוש, גם הוא חש משהו חשוב, עתיד יילקח ממנו, וגם הוא ממהר להזדרז ולהפיק את מה שהוא חושב להפיק כאן. אצלו כל רגע שחיים שווה כאפשרות השקעה לצבירת שכרו בעולם הבא. כמו דבריו מפורסמים של הגאון, אשר לפי המסורת אחז בציציותיו כמה רגעים לפני פטירתו ובבכי, אמר, כאן בעולם הזה אפשר לקנות בכמה קופיקות חוטי צמר ולזכות לעולמות של שכר בו למעלה. זאת אומרת, המושג של יום המוות לוקח לו את היקר. השאלה מה נקרא יקר? החומר יקר זה כל הגשמיות, ובני תורה אומר שכל היקר זה הרוחניות. זהו מה שכתוב רבותיי, אמר רב לוי בר חמה, אמר רב שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, שנאמר גזו ואל תחתו, אם נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. זה גמרא במסכת ברכות, בדף ה'. אם ניצח אותו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. אם ניצח אותו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר משכבכם. אם ניצח אותו מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המוות, שנאמר ודומו סלע. כלומר, הדרך כדי להגיע לניצחון על יצר רע בכמה אמצעים, לפי סדר הבא, תלמוד תורה 1, קריאת שמע 2 והזכרת יום המיטה. וכאן נשאלת השאלה, אם הזכרת יום המיטה היא כאמצעי כה בדוק לחזרה בתשובה, מדוע לא לנקוט בדרך זו מלכתחילה? למה צריך דברים אחרים? ובכן התשובה היא פשוטה. עצם הזכרת יום המיטה כשעצמה אין בה אלא כדי להזכיר לעצמו כקיצו קרב, וכי התועלת שאפשר להפיק מהעולם הזה תגיע לסוף. ההרגשה הזו מביאה להלחצה וללקיחת העולם הזה ברצינות יותר, למהר להזדרז בהפקת התועלת שאפשר להפיק ממנו. השאלה מה נקרא תועלת? לרשע זה בילויים נוספים, תענוגות רבות. לצדיק זה מצוות נוספות ודברי גמרא נוספים. נמצא איפה? כוחה של הזכרת יום המיטה זה רק בזריזות והתגברות לניצול מלא של הזמן שנותר עד למוות. אך קודם כל צריך אדם לקבוע לעצמו מה נקרא הניצול. שכן, לאחר גורם את ההזכרה לאכול עוד ולשתות עוד. ואילו לאחר גורם את ההזכרה לזכות בעוד קניין רוחני. אם טרם הזכרת יום המוות, אם טרם הזכרת יום המוות לא קבע לעצמו את דרכו בחיים, הרי שידיעת יום המוות יכולה להביא אותו לכיוון הפוך ממה שרצו חז"ל. מכאן שקודם על האדם ללמוד ולקרוא קריאת שמע כדי שדרכו תהיה ברורה לו, כדי שהעולם הזה יהיה בעיניו כלי להתענג על הקדוש ברוך הוא ולא כלי לאכילה ושתייה, אז שהובטח לו כאשר יזכיר לעצמו יום המוות, יזדרז להוסיף עוד ועוד בתורה ומצוות. אבא לעשו, אין העולם הזה אלא כדי לצוד חיות ולאכילת נזיד הדשים, וכאשר הוא נזכר ביום המוות, יש לו סיבה טובה להזדרז ולאכול מהר מהנזיד והטעים, ולהספיק לבלוע הדשים קודם שקדנו מלאך המוות. עוד דבר מאוד מעניין, מלכתחילה הוא מבדה את כל היקר והקדוש. עושה צחוק מהבחורה. וזאת מתוך מטרה של נתינת סיבה טובה להתפקרותו. אם הוא יודע שהתפילין הם תשמישי קדושה, הרי שבעקיפין גורר התודעה הזו את התנזרותו ואכילת חזיר, והוא לא מעוין להתנזר מחזיר. אילו יסכים שישנה חשיבות חשובה לבתי מדרשות ולישיבות, אז הוא מודה בעקיפין כי עליו לפרוש מהראיות, וכדי שיוכל להמשיך הלאה להתעסק בחלבים וראיות, הוא מחויב ללעוג לחופשי התפילין ולשנוא את בתי המדרש, באים את עשיו את הבכורה. נו, מהזמן והדרך לביזיון של הבכורה מלמדים כי עשיו הוסיף חטא על פשע, אמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? ביום היעקב ישבע לי, כיום הישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן עשיו לחם ונזיד עדשים ויוכל ויש ויקם וילך ויהי בעשיו את הבכורה. מעניין שהתורה מציינת שביזיון של הבכורה רק בסוף, לאחר שסיפרה כי אכל ושתה לכאורה, מן הדין היה שתיאור זה יופיע מקודם. כאשר התורה מביאה את דבריו של עשיו שאומר, למה זה לי בכורה? זה תיאור, זה היה ביזוי הבכורה, למה שם התורה לא אומרת את זה? אך האמת, כאשר התבטא שם כי הסכמה למחיר שדרש יעקב, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה, היה מקום לסנגוריה כלשהי, היה אפשר לומר כי אין בדעת אוהב הזאת הבכורה, אלא להסכים למחירה מתוך הרעבון שהציק לו האדם הזה, הוא חצי משוגע, הוא נמצא אותה שהוא היה אנוס. הוא היה מוכן לקבל את ההצעה ולהסכים למחיר בכבד, בלבד שיוכל להשקיע את רעבונו. לכן שם לא מציין העובדה שהוא מבזה את הבכורה. למה? כי שם זה החיים שלו. אך אותו רשע גילה במעשיו כי הוא בז לבכורה. אחרי שאכל כאוות נפשו, הרווה את סימונו, וקם בבטן מלאה מעם השולחן, ביכולת שלה עכשיו לשירותים ועם הרעלת קיבה, עכשיו היה לו להתחרט. אז הוא היה נחשב לרשע קטן, ולא גדול כפי שהתעלה אתה. עשיו מרוצה ושמח ולהג לאחים שקנה משהו שטויות, והכל כחסר ערך וכלום. עכשיו זה להגוע מתוך בטן מלאה, ולא מתוך תנאי לחת. מסתבר שאין זה רשע לשם מילוי תאוותיו, אלא רשע סתם. זה נקרא שאז ויבז עשיו את הבכורה. מעניין שיש פירוש יפה של הבית הלוי שיעקב הגיש לעשיו לחם ונזיד עדשים. למה כתוב שנתן לו לחם? הרי זה לא דיברנו על לחם, דיברנו רק על נזיד עדשים. אז למה צריך לומר לחם? הלכה היא, מי שברח מבית האסורים ומצא ספינה שבעליה מוכן להעביר אותו את הנהר במחיר של סכום מופרז, יכול לבורח לומר לבעלים בתוך המסע, משתה הייתי בך. אני לא צריך לשלם כל כך יקר, רציתי לברוח, אז אני אמרתי את הכל, זה היה סמכת. הסכמתו למחיר המופרז לא באה כהסכמה אמיתית, אלא כהשתה מתוך הכרח. ואף עשיו היה יכולת לערער על מחיר שהופקע של הבכורה, ששילם תמורת נזיד עדשים. עד עכשיו אכל אותו בולמוס, אולי לא כל דרך אחרת להציל את עצמו, כדי לבטח את המחירה, וכדי שלא לתת לעשיו פתחון פה לביטולה על העסקה, דאג יעקב אבינו להשקיע תחילה את רעבונו של עשיו, נתן לו לחם, עד שבולמוס הרעבון פסק, ועשיו מילא את כסו. עכשיו לא היה עשיו אנוס להחיות את נפשו בנזיד העדשים, והייתה זו סתם אכילה של תאווה. עכשיו המחיר שריר והמחיר קיים. מסתבר איפה כסב לא היה רשע רק לשם מילוי תאוותיו, כי אם רשע לשבז לבכורה מתוך אידיאולוגיה כפרנית, כך זה לכאורה על אימא דאמת, גם האידיאולוגיה אינה אלא כיסוי לתאוותיו, וגם היא באה לאחר גמרא של התאווה, לאחר אכילתו של נזיד עדשים, אין יסודה אלא ברצון לתת צידוק לתאווה מבחינת מה שאמרו חכמים, לא עבדו ישראל לעבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. ואף על פי כן, גם הרשע פותח את עיניו בעת זקנותו, כאשר תאוותו חלפה והוא שבע מתענוגות העולם, גם הוא מוכן לחשוב לפתע כי בעצם חבל היה למכור את הבכורה. כאשר מכר את הבכורה היה עשיו מסוחרר, הוא גמר את ארוחתו ועדיין ראשו מסוחרר עליו. העולם הזה עוד ממתין לו, נוצץ, מבריק, קורץ, מבטא לשלל תאוות והנאות אין מספר. אין לו זמן לחשוב על זוטות כמו בחורה או תפילת שבת או ביקור בית כנסת. הוא גמר את נדיד האנשים, רץ לשדות, רץ לפארקים, רץ לטיולים, רץ לחילול שבת. הכל זה הפקרות, 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 הפקרות. אין לו זמן עכשיו, הם משחקים וכל מיני דברים כאלה. אבל השנים חולפות, ביחד עם הם נמרות גם התאוות, מגיעים ימי הסיבה, כאשר כמעט כל התאוות פרחו ובטלו. ברכו אמר של הקבר הגיהנום עולה באפו של הרשע, אז הוא צועק את בכורתי לקח. הבכורה הפכה להיות משהו שיש להצטער עליו, שעה שבחמישים שנה מקודם כן הייתה נושא ללעג בבוז. אז כבר מאוחר, אפשר לחזור בתשובה עד רגע המוות, אפשר להשיב את דפי הגמרא החסרים ואת הנחות התפילין החסרות. אילו עבודים, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. את זאת מחובתנו לזכור, כי אמנם צאצאי יעקב אבינו אנו, אך לכל אחד ישנו נזיד עדשים מסוים, נזיד אהוב עליו אשת מועתו ומוכרת בכורתו. את ערכי הנצח שלו גם אנו ממירים מדי יום כענייני רווח בנזידים שונים ושונים, כענייני רוח, כל אחד מטעמו שלו. כדאי לנו לזכור את המחיר היקר המשולם על ידינו עבור תבשילים מנפי הריח שמבשל הנצרה, ויפה שעה אחת קודם. כל טוב לכם, שלום, ערב טוב.